אז תראו, אנחנו מתחילים עכשיו את קטע מ-א', ראינו את קטע מ', אז האמת היא שמה שכדאי לעשות, שאני אחלק לכם את הדף הזה, כי מה שקורה פה מחקתי, את בטח שנעשה את זה, אם נלך על זה או על זה. טוב, תראו, בואו נתחיל בזה ואחרי זה. פשוט, מה שקורה פה, קטע מ-א' הוא קטע ארוך. זה הקטע, זה הגודל האמיתי של הקטע הזה. כן? עכשיו, מה שקרה, הבאתי לכם את ההתחלה שלו, ועברתי מיד למ"ב. עכשיו, השאלה, אם אנחנו רוצים... זה קטע טיפה יותר קשה. תראי מה, בואו נחלק. בואו נחלק אותו, הוא קטע יפה, אני בדרך כלל לא מלמד אותו, זו הזדמנות. בואו נראה. יראת המוות היא מחלת האדם הכללית הבאה בעקב החטא. החטא יצר את המוות והתשובה היא התרופה אחת להכחיד אותו מן העולם. לכאורה יש פה סתירה במשפט הזה שקראנו. הצג את הסתירה ומדוע.
אתה אומר שיראת המוות היא מחלה, ואז עכשיו המשפט מדבר על איך נוצר המוות עצמו, שזה כאילו חטא. החטא הוא כאילו המוות עצמו, אבל לא יראת המוות. בניגוד לחלק הראשון של המשפט.
אז למה יש בעיה? נכון, א' זה נכון.
כי אם יראת המוות היא לא בסדר, זה לא שהמוות עצמו כן בסדר.
יפה, אתם מבינים, יש פה ממש כנראה היפוך, נכון? יראת המוות היא מחלת האדם הכללית. זאת אומרת, לא צריך לפחד מהמוות. זה ממשיך את מה שראינו בקטע מם. מה הוא אומר? המוות הוא תגבור את החיים ואת העצומתם. הפחד שלנו הוא תוצאה של היצר שהפך את הגופניות לדבר הממשי ואת הרוחניות לדבר ארטילאי ולא רציני. נכון? נכון? אז זה היצר. זאת אומרת, לא צריך לפחד מהמוות. טוב, התלבטנו וזה, כל מיני שאלות. הרב קוק פתאום נהיה כזה איש עולם הבא ולעולם הזה, וזה בסדר, אנחנו נדון בזה, אבל משמע שם שיראת המוות היא המחלה. אם היינו רציניים, אם היינו נכונים, אם היינו תופסים את המציאות כפי שהיא, לא היינו מפחדים מהמוות. למה? כי המוות הוא תגבור את החיים ואת עצומתם. אז המשפט הזה הוא מצוין, יראת המוות היא מחלת האדם הכללית, הבא בעקב החטא. אוקיי, בסדר, עד כאן מובן. עכשיו הוא אומר, החטא יצר את המוות. והתשובה היא התרופה אחת, להכחיד אותו מן העולם. את מי?
את המוות.
את המוות, ולא את יראת המוות. אתה מבין? משמע פה שהמוות הוא בעיה. מובן? עכשיו, באמת, אין לי כל כך מושג למה, כלומר, איך פותרים את הסתירה הזאת, אבל, כלומר, למה הוא כותב בצורה כזאת, אבל ללא ספק זה מאפיין את כל העיסוק הזה של הרב קוק במוות. זאת אומרת, שמצד אחד הוא רוצה להכחיד את המוות, כמו שהקטע השני של המשפט, ומצד שני הוא רוצה להכחיד את יראת המוות, כמו שראינו עד עכשיו. זאת אומרת, יש פה כאילו שני צלילים שפועלים בעת ובעונה אחת, ואנחנו צריכים להסביר איך זה יעבוד. בסדר? אז אנחנו צריכים עכשיו לבחון על איזה גל הוא ימשיך. האם הגל של יראת המוות או המוות. כל עמל האדם סובב והולך להינצל מן המוות, ולא יבוא למטרתו, כי אם בהגדילו את נשמתו ממקורה הפנימי. זאת אומרת, מה זה להינצל מן המוות? כאן מה משמע? כאן לא לגמרי ברור, אבל הפשט הוא, מה הוא? מה?
תשובה.
כן, תשובה, אבל מה זה להינצל מן המוות? שמה יקרה?
להכחיד אותו.
שלא יהיה מוות. זאת אומרת, האדם רוצה לחיות, פשוט לחיות תמיד. עם זה אנחנו מאוד מזדהים, נכון? עם הקטע הראשון, אני אומר, היה קשה יותר להזדהות, כן? המוות הוא תגבור את חיים את עצומתם וכו', זה לא לגמרי ברור. כלומר, זה ברור מה הרב קוק רוצה לומר, ואנחנו צריכים מאוד להסביר את זה, אבל יש פה איזו אמירה מאוד משמעותית, אבל דווקא העניין הזה של להינצל מן המוות זה טוב. כל עמל האדם סובב והולך ולנצל מן המוות, זה כמובן מזכיר לנו את המשפט הראשון בכוכב הגאולה של פרנס רוזנצווייג, שמסופקני אם הרב קוק יכול היה לראות את זה, בערך באותה תקופה זה התחבר, אולי קצת יותר מאוחר. וכך מתחיל הספר שלו, של פרנס רוזנצווייג, שנקרא, שאומר, מן המוות, מפחד המוות, מתחילה כל המחשבה, בערך משהו כזה. זאת אומרת, גם הוא אומר, מן המוות, מפחד המוות. זאת אומרת שהמודעות של האדם להיותו סופי, היא זאת שמניעה בעצם את האדם כל הזמן. היא זאת המניעה בסופו של דבר את התרבות זאת, וזה דבר נורא מעניין, וזה הקטע הזה כולו עוסק בשאלה הזאת. וזאת שאלה מאוד מאוד מעניינת. זאת אומרת, מה קורה אם אין מוות? מה המשמעות של זה? איך אדם חי בעולם כזה? בכל אופן, הרב קוק אומר, כל עמל האדם רוצה להינצל מן המוות. מה הפתרון?
אני לא יודע
איך
אנחנו אומרים שזה דבר טוב.
מה?
כל המעלה סובב הולך כמו להינצל מן המוות, זה לא בהכרח דבר טוב.
זה לא בהכרח, אבל תראה, אם נקבל את מה שאומר שהחטא יצר את המוות, אתה מבין? אז אולי זה כן. לא ברור, בסדר, יש כאן עוד איזה ביור. בוא נראה. אז איך הוא ינצל? לא יבוא למטרתו, כי אם בהגדילו את נשמתו ממקורה הפנימי. מה יקרה אם הוא יגדיל את הנשמה ממקורה הפנימי? מה זאת אומרת להגדיל את הנשמה ממקורה הפנימי? איך אתם מבינים את המשפט הזה? מה המקור של הנשמה? האלוקי. כלומר, אצל הרב קוק ללא ספק תופס שהנשמה שלנו היא הערה אלוקית ממשית. כלומר, האדמור הזקן משתמש הרבה פעמים בביטוי חלק אלוקה ממעל ממש. זאת אומרת, לפי הקבלה, הנשמה של האדם מישראל, בעיקר לגבי הגויים זה קצת שונה שם, בכל אופן, היא הערה מעולם האצילות. זאת אומרת, זה ממש, יש בה איזה, זה מין ניצנוץ אלוקי ישיר. הכל הרי אלוקי, הרי זה, הוא קרום הרי, הכל מאלוקים. גם הקיר, גם השולחן, גם העץ וגם הכבשה. הכל בא מאלוקים, בסופו של דבר. אז אתה יכול לשאול, אז מה אין נפקא מינה? אלא שהקבלה מסבירה שהנשמה של עם ישראל, ותמיד הם ידברו על הקדוש ברוך הוא, על התורה ועל עם ישראל, נכון? קודש ברוך הוא ישראל באורייתא. זאת אומרת שהתורה ועם ישראל, הנביאה שלהם או ההשתלשלות שלהם או ההתגלות שלהם בעולם, איננה עוברת בתהליכי הירידה וההסתתרות וההתכסות ששאר הדברים עוברים. מובן? זאת אומרת, במובן מסוים ניצוץ אלוקי, אור אלוקי קיים בכל מקום, בכל דבר, לפי התפיסות החסידיות האלה, כן? יש ניצוץ אלוקי בכל דבר, כל דבר יש בו חיים, יש בו אור, יש בו ניצוץ, יש בו משהו אלוקי. הכל ממנו יתברך, כן? אז זה אין ויכוח. אלא השאלה, השאלה תמיד היא, באיזה רמת התכסות זה נמצא? גם הנשמה שלנו לא מופיעה כניצוץ אלוקי כפי שהוא, כי אם כך, לא היה לנו למשל יצר הרע, לא היה לנו גופניות, לא היה לנו נטיות אני יודע מה, אלימות, תוקפנות, אני לא יודע, כל מיני דברים, כן? שלא מי יודע מה אלוקיים, כן? אז ברור שגם בנו זה עובר איזה תהליך התכסות, אבל יש פה איזה הבדל, צריך לעבוד עליו פעם, להגדיר אותו בצורה יותר מדויקת, מהו ההבדל בין התהליך ההתכסות או ההסתתרות או ההתלבשות או לא משנה, כי יש פה כל מיני מושגים של נשמת ישראל, שאני אומר שזה חלק אלוקה ממעל ממש, לבין שאר הדברים. אתם מבינים את הבעיה, כן? אתם מבינים את הבעיה? יש פה בעיה של הגדרה, זאת אומרת, הכל מאלוקים, בכל אופן, בסוף יש לי הבדלים. נשמת ישראל היא לא כמו נשמת הסוס, כן? אין לו נשמה, נגיד נפש, אז עובדה, לא יודע, זה שונה. עובדה שיש דבר, יש דיפרנציאציה. אז עכשיו, מה גורם להבדיל? אז אתה יכול להגיד שזה הבדלים כמותיים, זאת אומרת, להגיד, תשמע, פה יש עוד קליפה, פה יש עוד לבוש, פה יש עוד איזה מסך, פה יש 8, פה יש 1, פה יש 17, פה יש 13. אתה יכול לעשות זה משהו כמותי, אבל תמיד הבדלים כמותיים הם לא מאוד מאוד מעניינים, נכון? יש הרבה כיסוי, פה יש מעט כיסוי. זה לא הכי, הייתי אומר, מעניין. הרעיון הוא ליצור הבדל איכותי. כלומר, לטעון שההבדל בין נשמת ישראל לבין הדברים אחרים, או נגיד בין התורה, להבדיל, או התורה והעולם, גם התורה היא גילוי של הקדוש ברוך הוא, גם העולם הגילוי של הקדוש ברוך הוא, אז מה היא נפקא מינה? אתה מבין? אתה יכול לשאול את זה. מה היא נפקא מינה? העולם הוא מהקדוש ברוך הוא, והתורה היא מהקדוש ברוך הוא. נו, אז מה? נכון? ראינו את זה ברב קוק. איך קראנו למשולש הזה? שגם העולם וגם התורה מהקדוש ברוך הוא? נו, 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 לחטט, לחטט, לחטט. לחטט בזיכרון, כדי שאני אוכל לכתוב את זה על הלוח. אחד,
מצווה?
יפה. אחד בורא מצווה. הקדוש ברוך הוא אחד, הוא גם עושה את העולם וגם נותן לנו את התורה. הוא גמר באותו קטע מופלא שמופיע בהרפלי תואר, שאפשר לומר שבדבר הזה כנוסה כל הסוד של העולם נמצא בשולש המפתיע הזה. וזה באמת שככל שמתבוננים בו מוצאים בו עומק לפנים מעומק. כן? כי אנחנו רואים פה פער בולט, אנחנו מאמינים שהפער הזה, כלומר בין העובדה, נכון? מה אמרנו שזה עובדה, נכון? וזה ערך. זה המצוי וזה הראוי. נכון? כן? אז בראש שלנו יש איזה מין הבחנה קטגוריאלית בין המצוי והרצוי. כן? בין הבורא והמצווה, בין העובדה והערך. אנחנו מרגישים כאילו יש פה איזה מתח שקיים בין המציאות לבין למה שהיא אמורה להיות. כן? אנחנו מרגישים שיש פה איזה ניגוד. כל מה שהתורה רוצה לומר, מה זה שמה ישראל השם אלוקינו השם אחד? כן, מה זה שמה ישראל השם אלוקינו השם אחד? זה בדיוק האמירה ההפוכה. בניגוד לתודעה הרגילה שרואה את המציאות ואת הערך, את העולם ואת התורה, כן? את בראשית ברא אלוקים ואת החודש הזה לכם, נכון? שזה בדיוק אותו דבר, 10 מאמרות ו10 הדיברות. זה אותו דבר. אנחנו כל הזמן מרגישים שזה ניגוד בין הדברים, כי יש איזה מתח, שהעולם יש בו איזה משהו עקשני, משהו מתנגד. כן? יש בו יצריות, תוקפנות, תשוקות, משהו פרוע. יש פה איזה משהו במציאות של העולם, יש איזה משהו נקרא לזה הישרדותי, כן? זאת אומרת, משהו שהוא לא דופק חשבון, עם דאגה לעצמי כזה, כן? משהו לשרוד, לא אכפת לו משום דבר. כן? ופה, מה שאתה רואה, זה בדיוק הפוך. אתה לא דואג לעצמך, אלא אתה פתאום מסתכל על האחר, פתאום אתה רואה דברים אחרים, פתאום אכפת לך, פתאום יש לך אמפתיה, פתאום יש לך מוסר והטבה וחסד ורחמים ואהבה וקשר וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, זה בדיוק הפוך. אז יש פה איזה מתח קשה מאוד בין שני עולמות האלה. כשאנחנו אומרים שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, אנחנו בעצם אומרים שאין ניגוד מהותי בין הדברים. בגדול, מבחינת קבלי, אנחנו נקרא לזה כלי ואוב. או גוף. ונשמה. נכון? אתם צריכים להבין, אתם, הכל צריך להיות מסודר לכם בראש, במבנים כאלה. עכשיו, כשזה מסודר בראש במבנים, אז כל קטע שאתה לומד, הוא נכנס למערכת. הוא לא עוד קטע ועוד קטע, ואתה צריך פשוט לזכור 38 קטעים. זה נחמד. אבל ברגע שיש לך מבנה, אתה רואה שהכל מתחבר, וכל הזמן בעצם, כל מה שאנחנו עושים, כל השנה, זה רק מבנה אחד שאנחנו כל הזמן עובדים עליו. לא משנה, לאן שאנחנו נלך, לכל סוגיה, אנחנו שוב ושוב חוזרים בעצם למבנה הזה. כי אנחנו מדברים כל השנה על חול וקודש, נכון? הכל, זה וריאציה, זה לא אותו דבר. לא כל מילה פה היא כמו, אבל זה וריאציות על אותו נושא. שאנחנו כל הזמן מדברים על איזה פנימי וחיצוני, על נשמה וגוף, על קודש וחול, נכון? אנחנו כל הזמן מדברים על זה שבעצם יש קודש קודשי, יש איזו בחינה גבוהה, יש איזה משהו שהוא המקור והוא המאחד, והכל שואף אליו, הכל בא ממנו וכו' וכו'. זה המבנה שכל הזמן עובדים עליו, והוא בעצם המבנה הכי בסיסי, שכל הזמן ההוויה נמצאת בהתמודדות. זה ההתמודדות כל הזמן שלנו, נכון? אדם יש לו מצד אחד משיכה לפן הזה, נכון? לגוף, ככה לכאן ועכשיו במובן הצר של המילה, לא העמוק של המילה. ומצד שני יש ערך, אומרים לו לא, זה לא, אתה צריך להגביל את עצמך, או אתה צריך לעשות, יש לך עשים ויש לך לבים ויש לך זה, זאת אומרת יש לך איזה מערכת שמחלכת אותך ומנסה לשנות. אבל הדבר המעניין הוא לא שיש תרבות, יש יצרים ויש תרבות, זה כל בן תרבות יודע, נכון? יש לנו, אמרנו לכם פעם טובה נזכרנו, נכון? שפרויד דיבר על איד, אגו וסופר אד. איך זה, יש מבנים שונים, אבל הוא צייר את הנפש בכמה וכמה צורות. אחת הצורות זאת זאת, כן? אז מה הוא אומר? הוא אומר שזה כאילו מחסן, זה האני של האדם, לפי פרויד, הוא היצרים, כן? יש כאן יצרים, הוא דיבר פה בהתחלה על ארוס, אחרי זה הוא דיבר על משהו נקרא טנטלוס או טנטוס, כן, איזה מין יצר מוות כזה, משהו כזה. כן, בכל אופן יש איזה משהו, כוחות עיוורים, פרועים, חסרי סדר, היגיון וארגון. כן, משהו, זה כאילו המנוע, אנרגיות פרועות, שזה העיד. יש לנו את התרבות שבאה מבחוץ, כן? שבאה מבחוץ ובולמת את ההתפרעות הזאת, כן? פשוט תדמיינו כיתה ומורה, את מיד קבלו את ה... כיתה רגילה, לא כיתה... זה עיד. מורה זה זה שבא ממורו ושקט, ובשקט, צועק, בסדר? וזה נקרא האגו, זאת אומרת, המקום שבא לאזן את ה... ליצור איזה איזון בין שתי הנטיות הללו, כן? בין הלא, הוראה, הציווי, זה הציווי, אני צריך, כן? התרבותי שבא מבחוץ ויוצר רגשי אשמה וכן הלאה, לבין היצרים, וליצור ביניהם איזה איזון, ואיזה, האגו בא הוא בעצם איזה מין משהו שבא לאזן כוחות וליצור איזה איזון ביניהם. זה התמונה של פרויד, כן? לא להתבלבל, זה לא הרב קוק, כן? מה היה הרב קוק אומר, אילו היה רואה את זה, ואני מניח שהוא ראה את זה באיזשהו שלב, הוא לא כותב על זה בשום מקום, אבל מה הוא היה אומר?
העיד והסופר אגו הם אחד.
כלומר, נכון מאוד, איך הוא היה מסדר אותם? נכון, הוא היה אומר, זה לא האיד זה אני, הסופר אגו זה התרבות שבא מבחוץ והאגו צריך איכשהו לאחד אותה, אלא הוא אומר, לא, הוא היה אומר, זה האיד, זה הסופר אגו, זה לא בא דבר מבחוץ, אלא זה משהו פנימי שקיים בי, כן? זה חלק ממני, כן? הרצון לאחדות, לאהבה, לקשר, זה לא איזה דרישה של המורה. התלמיד שבא לכיתה ומפריע, כן? הוא אותו תלמיד שרוצה בעצם ללמוד. זה לא, הוא בא להפריע. והמורה צריך איכשהו להקות על קודקודו ולהכניס לו, איכשהו לדחוק לו את החומר לתוך השכל שלו. זה לא כך. אלא התלמיד המפריע, התלמיד הזה, הוא התלמיד שרוצה ללמוד. אלא ששני הדברים האלה נמצאים ברגע זה בסתירה פנימית. נכון? עובדה, הוא מפריע, רוצה ללמוד. יש פה איזה מתח. והתפקיד של המורה, כן? הוא להגיע בסוף למקום שתיווצר האחדות שהיא באמת המקום הנכון של האדם. זה לא איזון בין שני כוחות, וייצור איזשהו איזון ביניהם של איזה שלווה או איזשהו שביטת נשק מסוים בין הכוחות, אלא לגלות את האחדות שמתגלה בשבר הזה בין הרצון ללמוד לבין הרצון להפריע. תשובה? זה כמובן תפיסה. אגב, גם כל הפסיכולוגיה אחרי פרויד לא הייתה מוכנה להישאר באמירה כל כך קשה, שבעצם האדם הוא רק משהו שמין מחסן יצרים. יש לכם כל התפיסות, הרבה תפיסות שבאו אחר כך, הציגו תפיסה אחרת, זאת יותר קרובה לזאת מאשר לזאת, לא בדיוק ככה כמובן, אבל שבתוך האדם יש עצמיות, למשל ויניקוט, שמדבר על זה שאדם יש בו איזה עצמי, שרוצה מצד אחד חיבור, אז יש כל מיני תפיסות אחרות, זאת אומרת שבאו בעקבות אחרי פרויד, והם תופסות את זה, או מלני קליין, שאומרת שיש באדם, היא גפתה יותר נוטה לפרויד, אבל בכל אופן יש, זה יותר מתוקן, לא כל כך חריף. יש פה משהו קשה, מה קשה על האדם, כן? היא קשה, היא יש בה כאילו איזה חוסר אמון. בסדר? אז אפשר לומר שמבחינת מהלך הסוגיות, הייתי יכול לכתוב פה עוד הרבה סוגיות. למשל, אם אתם זוכרים שדיברנו על דת ומדע, נכון? אתם זוכרים, דיברנו על איגרת קוף למד ה' ואיגרת ושם הקטעים שדיברנו על קיצור, כל הנושא של דת ומדע. אז מה בעצם אמר לנו רב קוק? איך הוא, למשל, אם הולכים דת ומדע, איך הם מכניסים את זה לפה? מה אומר רב קוק? איפה המדע? רגע. המדע זה ברור שזה פה, נכון? מה פה? נמצאת הדת. מה קורה כאשר שמים אחד מול השני? נוצרת סתירה. נכון? יש סתירה. זאת הסתירה בדת ומדע. למשל, הדת אומרת, קח את הדבר הכי בנאלי כמובן, העולם הוא בין 5,000 שנה, והמדע אומר, העולם הוא בין 5,000,000 שנה. סתם דוגמה, כן? אז יש לנו סתירה בין זה. אנחנו לא מופתעים. אנחנו לא מופתעים שיש סתירה, כי אנחנו רואים באמת את המרחק הזה. מה עלינו לעשות? משפט שהרב קוק אמר, וללמוד צריך לדעות אותו בעל פה. יפה, לבנות את ארמון התורה ממעלה. זאת אומרת, מעל הסתירה הזאת. אנחנו צריכים, כלומר, למצוא את התפיסה הדתית העמוקה, כן? שמכילה בתוכה את שני הדברים האלה, נכון? בעצם, אני שואף למקום הזה, הוא מעבר לסתירה בין דת ומדע. הסתירה בין דת ומדע היא בסופו של דבר כמו הסתירה בין קודש לחול, כמו המתח שיש לך כשאתה יוצא מהישיבה לקניון. אתה נקרא, זה לא עובד ביחד, בית מדרש וקניון לא הולך ביחד. לא בגלל שהקניון זה סדרה אחרה. זה סדרה אחרה. משהו אחר, ראש אחר, דבר אחר. אתה נקרא, אתה יצא כל הזמן באיזשהו מתח, שאתה כל הזמן, אנחנו נעים כל הזמן בין קודש לחול ובמתח ביניהם. זה מאפיין את החיים שלנו. אבל השאיפה שלנו היא להגיע לקודש קודשים. זאת אומרת, לאותה הוויה שאיננה חשה בניגוד הזה, ומי הוא האדם שבאמת לא חש את הניגוד הזה בין העולמות? קוראים לו? איך קוראים לאיש הזה?
יש לנו שהרב קוק.
מה?
צדיק.
נכון. צדיק. זה המושג צדיק העליון, צדיק אצל הרב קוק, שהוא האדם שהוא בתוכו כבר מתגלה האחדות הזאת שבין שני העולמות. הוא חי בספירה של האחדות. בסדר? עכשיו, בדיונים שאנחנו עושים עכשיו, אנחנו נמצאים בשכבה מבחינת ההתפתחות של גוף ונשמה. נכון? זה בעצם הדיון שלנו עכשיו. כשאנחנו דנים במוות או לא במוות, בחיים וכו', אנחנו בעצם נמצאים בשכבה הזו. שואלים, מה קורה? מי? אנחנו נמצאים פה, לא משנה לאיזה מסקנות נגיע, אבל די ברור לאן זה הולך ללכת, נכון? זה די ברור למה חייב להיות הכיוון של הרב קוק. לא משנה אם נמצא אותו או לא, בוא נגיד כך, לא משנה הרב קוק יכתוב אותו, אנחנו כבר נגיד לו מה הוא צריך לכתוב. נכון? עכשיו, בקטע מם שראינו בפעם שעברה, כשהוא אמר, המוות הוא תקבור את החמת העצומתה, מה הוא עשה פה מבחינת המבנה?
הוא העלה את הנשמה מעל הגוף.
נכון. הוא בעצם פתאום מאוד מאוד חיזק, נכון? זה מה שהפתיע אותנו, את הקטע הזה, נכון? ונקרא לזה, במונחים האלה, הוא לקח את הקודש ומאוד הדגיש אותו. נכון? אנחנו קצת הופתענו, כי היינו מצפים שהוא ידבר על זה, נכון? על איזה מדרגה פה. אז הייתה פה, זה מפתיע הקטע הזה, כי אתה לא מצפה לו מהרב קוק. אתה אומר, רגע, פה, מה עשית? אתה פתאום לקחת את ה... פתאום, הוא נכנס כאילו לדיון של בית מדרש קניון, ואמר, או, בית מדרש זה מקום נורא חשוב. עכשיו, זה קצת מפתיע אותך, כי אתה מצפה שרב קוק יגיד, לא, אחדות, זה, נשמה, אתה מצפה שהוא ייצור את האחדות, ופתאום הוא עושה את התנועה הזאת. שזה... מתברר, מה שאנחנו נראה, כמובן, הוא לא יכול להישאר במקום הזה. זה לא יכול להיות שהוא יסיים. מה זה יסיים? אי אפשר לדעת, כי יש הרבה קטעים, השאלה איך הם מארגנים את זה, אבל לפחות הנזיר. הוא לא יכול היה להישאר בקטע מ', אחרי מ' שתכף נראה אותו, שאנחנו רואים אותו, ואת מ' ב', ששם הוא יפתור את זה. אבל זה מבנה שהנזיר יצא. צריך להבין שהקטעים מופיעים במפוזר. אבל ללא ספק, זאת אומרת, כשאדם, אנחנו מכירים את העולם של רב קוק, ואנחנו נתקלים בקטע מם. אז אנחנו לא יכולים אנחנו לא יכולים להגיד, זה הרב קוק. אנחנו אומרים, זה מה שהרב קוק רוצה להעביר לנו. איזו בשורה מסוימת. מהי הבשורה שהרב קוק רוצה להעביר לנו? למה פתאום הוא אומר את קטע מם? מה הוא בעצם רוצה להגיד בזה? למה הוא קטע חשוב? אפילו שהוא לא הולך להישאר בו. למה זה קטע חשוב?
הוא רוצה להדגיש, למרות שבנסתר יש קודש הקודשים שבו הכל מתאחל וזה, בסופו של דבר, בעולם הזה, הקודש הוא עדיין מעל הכל. הוא צריך להבחין מנה.
נכון, זאת, ולמה הוא צריך, הוא צריך להגיד את זה? למה הוא צריך להגיד את זה?
כי זה מבלבל.
כן, כי אנחנו נמצאים, כן, בעיקר בתחום הזה, בתחומים של קודש וחול, אתה עוד מרגיש, אתה אומר, שנה, בית מדרש, למדתי תורה, יש שמחה וכו' וכו'. אבל כשאני מדבר על מוות, שמוות שזה רק, כאילו רק הנשמה, התחושה שלנו, מה פתאום, מה נשמה? התחושה שלנו שאין כלום. כלומר, אנחנו כל כך משוקעים בתחושה שהחיים זה זה, שבעצם זה נהיה מאוד מאוד ערפילים, לא, לא ממשי. זה מילים, בסדר, אומרים. זה מילים, כן? אבל זה לא משהו שמשכנע. זה כמו, מבחינת התחושות, זה כמו שאתה בא למישהו שהוא יודע מה, בעולם לגמרי לגמרי של העולם הזה, אתה מביא אותו לבית מדרש ואתה אומר לו, תשמע, זה החיים. הוא מרגיש שאתה הרגת אותו, נכון? מה אתם יושבים פה כל היום? איזה חדר, איפה החיים, איפה עשייה, הנאה, אני יודע, חיים, מה אתה יושב לי פה בחדר כל היום? יושב על איזה ספר, מתפלפל באיזה סוגיה, זה נתפס כמו איזה... איש המעשה, תופס את איש הרוח כאדם מת. הוא לא מבין למה הוא עושה את זה. הוא לא מבין מה יש לו שם. מה אתה יושב לך בכל מיני ספריות? כן. הוא לא מבין מה הוא מוצא שם. הוא חושב שהוא בטלן או מוזר. נכון? כי העולם הרוחני נתפס אצלו כדבר ריק, כדבר לא ממשי, לא, לא יכול אני. עכשיו, אבל טוב, אנחנו יודעים שאנשים מסוגלים לעבור מעולם הזה, עולם הרוח. ודאי, הם יכולים לגלות אותו ולמצוא בו שמחה וכו'. אבל בתחומים של חיים ונשמה וכו', זה הרבה יותר קשה. אז הרב קוק אומר לנו, הוא אומר, תדע לך, אם תגבור את רם את העצומת דם, זה נותן לך סתירת לחי כזאת. זאת אומרת, כאילו הוא אומר לך, אל ת... אני לא אומר שאפשר, אומר, הרב קוק מודע לעובדה, אומר הכהנים, אי אפשר להיכנס לדבר. כאילו, אי אפשר, הממשל הקוסבי שולט בעולם, אני לא יכול לדרוש מבן אדם שיחיה בתודעה כזאת, אם יש מישהו שחי בתודעה כזאת. זה משהו, זה כאילו הרב קוק לא מאמין שמישהו יחיה. ואנחנו יודעים שזה נכון, אין כמעט בן אדם בעולם, כן, שיגיד לך מה, מה ואת זה, מה, תקבור את החיים, מה זה. אולי, אני לא יודע, אולי יש. בסדר? אז זה מבחינת המבנה שאנחנו נמצאים בו. אז הוא אומר, הגדלת הנשמה ממקורה הפנימי, אנחנו נחזור לענייננו, זה להגדיל את הפן הרוחני שבאדם. כן? מה יקרה אז לדעתכם? אם אדם פתאום יגדיל את הנשמה ממקורה, מה יקרה?
המבט שלו ישתנה.
המבט ישתנה. מה הוא ירגיש? מה, מה, מה?
אבל פיזית זה לא פתר את המוות.
יפה. זאת אומרת, פה, עם מה זה יתמודד?
מפחד.
מפחד מהמוות, בדיוק. בדיוק. זאת אומרת, הגדלת הנשמה במקורה הפנימי, זה איזו תחושה של עוצמה, של רוחניות שבאדם, של הנשמה, של הקיום הרוחני. זה בעצם הייתי אומר, כאילו האדם נפתח לחלקים בו שמעניקים לו את הוודאות של הרוחניות, של הממשות של הרוחניות. נכון? עוד לא פותר, נראה. עכשיו, לעומת זאת, השיקוע באפר החומריות וההתלהבות הנפשית בכל ערכיה, כלומר, אם האדם ינסה לשקוע דווקא בחומריות ולהתלהב בה, הוא רק מגדיל את המוות. וממילא הוא מוסיף יראה על יראתו, וכל מה שיתאמץ האדם שלא להתיירא מפניו לא יהיה לו כלום, מאחר שהוא משקיע את כל הווייתו בתכנים כאלה שמוות שולם בהם והוא מהרסה ומחלה אותם. איך לא יתפלץ הלב על יופי הנהפך לחיוב ועל חמדה שמתהפכת לבחילה? ואין לחיים מטרה, המוות מוכרח להיות מאוים, מאיים. המלחמה נגדו לשווי, העזות מאומה לא תועיל. כלומר, איך אנשים מנסים להילחם במוות? מה?
אומץ.
אומץ, מה עוד? נכון?
הם מנסים לחיות.
מנסים לחיות. אומרים, בוא נחנוק את החיים. בוא נמצא אותם. עוד. עכשיו, הוא אומר, זה לא עוזר. למה זה לא עוזר? למה זה לא יעזור?
כי לחיות, לחיות. בסופו של דבר זה רגע לסוף.
נכון. אתה כל הזמן מודע לעובדה שזה סופי. המודעות לסופיות כל הזמן ננקרת. וכל הזמן נמצאת ברקע. ולכן היא בעצם, הייתי אומר, שוללת את הדבר שבו אתה נאחז. כמה שאתה מנסה להשכיח את זה, אתה לא יכול. כי אתה כל הזמן מודע, אתה יכול להשכיח לרגע כמובן, כל האדם יכול להשכיח לרגע, אבל באמת, אתה לא יכול לשכוח. אז המודעות הזאת, כל הזמן כאילו, זאת מין מנגינת רקע שכל הזמן קיימת, וכל הזמן אומרת, טוב, יפה מאוד, אבל מחר זאת, יופי, יופי, נהפך לחיוב. חמדה, מתהפכת לבחילה. זאת אומרת, אתה נאחז בדברים שהמוות שולב בהם ומהרס אותם. זאת אומרת, אתה בעצם אוחז בדבר כזה. ולכן הרב קוק אומר, הפתרון צריך להיות בכיוון השני. כן? לפחות כאן, בקטע הזה, אנחנו נראה, זה לא יותר מורכב, אבל הפתרון צריך להיות בכיוון השני. לא לאחוז בדברים שהמוות מחלה אותם, אלא לפתח את אותם דברים שהמוות לא מחלה אותם. זאת אומרת, את הצדדים הרוחניים שבאדם, שהם בלתי ניתנים למיטה. זאת אומרת, אותו צד רוחני שבאדם, שהוא ממשי והוא ריאלי וכו'. עכשיו, אם אתה זוכרים בשיעור הקודם, עסקנו בהרחבה בבעיה הפסיכופיזית, נכון? וניסינו להסביר את הבעייתיות של, של ה... כמה זה בעייתי, מכיוון שבעיקר בתרבות, שכל כך ממחישה את את הממשות של החומריות, של של האלקטרונים וכולי, והיא כאילו לא מוכנה לקבל את הצד הרוחני. כל מה שניסיתי לומר פעם שעברה, זה שבלי להכחיש את החומריות שלנו, את המוח שלנו ואת את, את, את החומרים שלנו, אנחנו במקביל יש בנו צד שהוא לא חומרי, זאת אומרת הוא משהו אחר. אנחנו צריכים כל הזמן ממש להיאבק, ממש להיאבק על הלגיטימיות שלו, ולא לשקוע במשיכה התרבותית המאוד חזקה, מאוד חזקה, שהולכת לכיוון הזה. לשמחתנו, צריך לומר, זה לא הערתי בפעם שעברה, מישהו, אני חושב, מישהו מהאנשים פה יראה את זה, שלשמחתנו, התרבות שלנו יש בה איזו פעולה של שתי זרועות שהולכות במקביל. מצד אחד, כיוון חומרני מאוד, קראו לו זה מוניזם, כן? מין פן שמדגיש רק את החומר, את הגוף, את המוח, את החלקיקים. האדם הוא מכונה, האדם הוא מחשב, אין שום דבר, רק תחליף בסוף. אני רק אחליף לך את המוח, תיקח את המוח הרעות, תעביר אותו לפה. אבל אין, אנחנו בסך הכל מכונות שצריך להעביר אותן, גישה מאוד מאוד חומרנית. במקביל, התרבות שלנו נהיית מאוד מאוד רוחנית. מאוד מיסטית, מאוד רוחנית, חיפוש רוחניות, וחיפוש דברים שבכלל לא היו לפני 50 שנה. ממש לא, לא היה החיפוש הזה, לא הייתה השקיקה הזאת. אנשים היו ממש משוועים למעט רוחניות, והם ילכו לכל צליל של רוחניות שיעבור לידם, כן? הם יאחזו בו ויתפסו בו, אפילו אם זה משהו מאוד ממש שרלטני ושיש בו יותר שקר מאשר אמת וכולי, לא משנה, העיקר שאיזה זיק וניצוץ, לכן ילכו לכל איזה איש קדוש שנראה כמו איש קדוש, או מדבר כמו איש קדוש, או ממלמל כמו איש קדוש וכולי וכולי, הם ילכו ויתפסו בו ורק יראו איכשהו, איזשהו צינור שפותר להם את החיפוש הרוחני. ולכן בצורה מאוד מעניינת, התרבות כאילו מתפתחת במקביל. מצד אחד הדגשות החומריות, מצד שני, מיסטיות שמגיעה לפעמים לדברים ממש עזויים, ולא בריאים, ולא לדעתי, זאת אומרת, קיצוניים, כל דבר קיצוני, כמובן לא בריא, ולכן יש פה, נוצר איזה מתח לא ברור בין רוחניות רחפנית כזאת וכולי, אני יודע מה, מדיטציות, אין ספור אנשים עושים מדיטציות, עושים רוחניות, הולכים לכל מיני עולמות כאלה שממש חוויות רוחניות מאוד מאוד ברורות, כן? של התבטלות, כל מיני דברים שזה חיפוש רוחני ברור, כלומר זה שקוף, כן? ומצד שני, אנשים מאוד מאוד חומריים וגישה מאוד ששוללת בכלל את החומריות, את הרוחניות שבאדם, כן? ושני הדברים הולכים במקביל, זאת אומרת, באותה תרבות, זה לא שנגיד, בארצות הברית יש חומריות ובהודו יש רוחניות. זה לא כך, בכל מקום ובמקום שני הצדדים מאוד מאוד מתגברים. כן? ונוצר איזה מתח, אני לא יודע. כלומר, אני רוצה להאמין שקודש קודשים ינצח, כן? זאת אומרת שאיזשהו מקום, המתח העצום הזה שנוצר בין שתי תרבויות, אולי זה אפילו יכול להיות אותו בן אדם, אני יכול לעלות על הדעת שחוקר מוח, חומרני לגמרי שהולך לאוניברסיטה וחוקר, יכול אחרי הצהריים ללכת לעשות ויפאסנה או איזה משהו כזה בודיסטי, אני יכול לדעת לדבר כזה. אני לא יודע איך הוא בטח פותר לעצמו את זה בכל מיני צורות, הוא אומר סתם זה כיף או משהו, אבל כחיפוש, כן, הוא יכול להסביר לי, הוא אומר מה זה עוד חומר שמופרש לי, לא, הוא ייתן הסבר, או הוא יסביר ככה, כל אחד יסביר לכם, אבל אני חושב ששני הדברים האלה משקפים משהו אמיתי. בסדר? עכשיו, התרופות האמיתיות שבהן העולם הולך ומשתחרר משיבוד המוות גנוזות באוצר חיים בנשמת הדאורייתא המתגלה בכל גילויה והולכת מסתתרת בחביון עוזה. עכשיו, מה זה נשמת הדאורייתא אגב? מה זה הביטוי נשמת הדאורייתא? פעם הזכרנו את זה. יש נפש, רוח ונשמה. נכון? נשמה זה החלק הכי פנימי. אז מה זה נשמת הדאורייתא?
פנימיות התורה.
הפנימיות של התורה, שזה הסוד של התורה. הביטוי נשמת הדאורייתא אצל הרב קוק זה הסוד, זה עולם הסוד. כן? אז כאן הוא אומר, התרופות הן בעולם הסוד. עכשיו, למה עולם הסוד הוא התרופה? למה? כי בעולם הנגלה, מה אנחנו נראה? עולם הנגלה של התורה? נכון, אבל מבחינת הציור על הלוח, כשאנחנו מדברים על, ה... על מצווה, ואנחנו מדברים על הניגוד עדיין שבין הקודש והחול. מובן? בפשט של התורה, בנגלה שבתורה, אתה נמצא במתח שבין קודש וחול. התורה אומרת לך, תעזוב עכשיו את העבודה, תלך לבית כנסת, מה שאני בשש צריך ללכת לעשות. כן? זה לא עבודה בדיוק, כן? זה תורה, אבל ברור. זאת אומרת, התורה אומרת לך, עזוב את זה, לך לזה. נכון? היא מציגה לך, הוא אומר, רגע, אני באמצע עבודה. אני יודע, תמיד אתה באמצע עבודה, או תמיד אתה באמצע איזה כיף, או תמיד אתה באמצע משהו, עזוב את זה. הנגלה של התורה, זה האזור הזה שהמורה והתלמידים נאבקים. כן? ולכן פרויד יכול להגיד, הם בכלל באים משני מקומות שונים לגמרי. זה הנגלה. הנגלה הוא מתח. זה הקודש והחול. זה המאבק. וכל אחד, והמאבקים האלה יכולים לשאת אופי של שלילה, אופי של ניגוד, או אופי של, טוב, שמרו ידבר, צריך ללמוד, מהסכמה, כל מיני מצבים. אבל ודאי לא אחדות. הסוד של התורה, נשמת הדאורייתא, היא מדברת על איזושהי אחדות בין העולמות. עכשיו הוא מתחיל לפתח פה את כל המהלך. ראש לכל התרופות היא אריכות ימים. אריכות ימים בכדי שיעור המספיק לטיבו של אדם, רוחני וחומרי, אישי ומשפחתי, עולמי ומדיני. כשברכה זאת מתגשטת בעולם, הולכת היא צורת המוות המטלת אימה ומתבטלת. ותחתיה באה צורה של חזיון הוויה הרוי להערך בערכו האמיתי. ואז איננו עוד משבש את הדעות, והבינה חוזרת להתגלות, איך שלא יש כאן מוות כלל על פי אותו הציור המדכא והרוס שהוא שכן בלבכם לדקם. מסתכלים ביום המיטה ואומרים שירה, השם אלוקיי, גדלת מאוד, עוד דבר לבשת. מה מציע לנו כאן הרב קוק? שלב א', בבעיה. אם כן, הבעיה שלנו, הוא אומר, מה היא? עירת המוות. אנחנו באזור של עירת המוות, כן? למה עירת המוות? כן? כי אנשים, הנשמה שלנו היא קטנה. היא כאילו, מה זה קטנה? היא דלילה, היא לא... אין לנו מספיק ביטחון בצד הרוחני שלנו. כן? אז אנחנו רואים את הצד הגופני כדבר ממשי. אז אנחנו מפחדים. צריך להגיד את השמה הקורא הפנימי. מה הוא אומר? צריך ללכת לסוד. אז הוא אומר, הוא מתחיל את המהלך. מה המהלך? אריכות ימים. למה חשוב אריכות ימים? שאנשים לא ימותו חס ושלום צעירים. למה? לא, זה תשובה נכונה. אבל פה, מה הוא אומר? הוא אומר דבר מאוד פשוט, מאוד 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 הגיוני. הוא אומר ככה, לא יכול להיות שאנחנו נהיה מוכנים בכלל להתחיל לקבל את המוות כמשהו חיובי כל זמן שהחיים לא יתמצו. נכון? זה, אי אפשר לקבל את זה. לכן ראש לכל זה אריכות ימים. זאת אומרת, הוא אומר ככה, שלב ראשון צריך להגיע למצב שאנשים יאריכו ימים. עכשיו, אנחנו מכירים את הביטוי זקן ושבע ימים. נכון? מה זה שבע ימים? זאת אומרת, רב קוק, תשמע, אני יכול לעלות על הדעת שיהיה בן אדם, שיחיה כך וכך שנים. אני לא יודע אם זה 100 או 1,000 או... לא משנה. הרבה שנים. ואחרי הרבה שנים שהוא חי בעולם, הוא מרגיש שהוא עשה בעולם וכו'. אז הוא אומר, אתה יכול להבין שיש חשיבות דבר. אז הוא אומר, רב קוק מעלה על הדעת. שהמוות פחות מאיים. למה? כי זה לא שלקחו את האדם באמצע עבודה, באמצע העשייה. לכן הוא אומר, תנאי ראשון בכלל כדי להתחיל לחנך את האנשים, ואת התרבות ואת הרוח ואת התודעה שלנו. שהמוות הוא לא דבר, איך הוא אומר, מאיים, וכו' וכו'. אז דבר ראשון צריך אריכות ימים. כן? אם תהיה אריכות ימים, אז הבינה חוזרת להתגלות, שלא יש כאן מוות כלל, מה בזאת יש לה? כלומר, זה לא כיליון. כן? האדם יכול להגיע לתחושה שזה לא כיליון. כן? אלא זה באמת, מסתכלים בביתה ואומרים שירה. כן, זאת אומרת, זה מין מצב כזה שבו אדם יכול לראות את העולם הבא כפרק נוסף בהתקדמות, כל מה שאומרים בספרים על הדברים האלה. איך, אז הוא אומר, אוקיי, אז איך מגיעים לאריכות ימים? בסדר, איך מגיעים? זאת אומרת, אריכות ימים באה לידי תיקון החיים בכל מובנם. ובייחוד במובן המוסרי הולך ומתרחב, הולך ומתאבק בכל השבילים שמתפצלים ממנו. רוח המוסר העליון הממדד את החיים בערכם, כלומר, ברגע שהרוח של המוסר ייכנס, היא ממדד, נותן מידה, חי ושוכן בנפש, על פי אותה המידה שהחיים מושקפים ממנו באורם, ולא יוכלו החיים להשתקף באורם המלא, כי אם בדעת אל חי מקור חוכמה, חסד גבורה מאוחדים. למה לדעתכם, המשפטים פה הם קצת קשים, ואני הולך קצת לדהור עליהם, כי אני רוצה, רק היום, אך לא נספיק אחרי זה עוד ללמוד את זה, אבל לדעתכם, למה הגדלת המוסר אמורה להאריך את החיים?
יש מצוות מוסריות שהקדוש
ברוך הוא אומר, מה, מה, מה?
יש מצוות מוסריות שהקדוש ברוך
הוא
אומר,
מה אני אאריך עוני ימיך? יפה. מה חשבת על כיבוד הורים?
כיבוד
הורים. כן, הוא דיבר, לא, בסדר, זה דבר יפה, אבל בצורה יותר פשוטה. נו. למה מוסר יאריך ימים? לא, חבר'ה, הראש פשוט, אתה צריך פה, ראש פשוט.
אם לכולם יהיה מוסר, אז אף אחד לא עושה שום דבר שיקצר לאדם אחר בחיים.
יפה, ראש פשוט. יהיה מוסר, לא יהיה מלחמות. אנשים לא ירביצו, שודדים לא ירביצו אחד לשני. לא ירגו, לא ידקרו אחד את השני בצמתים. אנשים ייסעו בנחת ולא יעשו תאונות. אימפריאליסטים לא יכבשו ארצות אחרות וירגו מיליונים בגלל השיגונות שלהם. בקיצור, זה יאריך ימי, בין אפס, נכון? כל מה שבני אדם פוגעים אחד בשני. תיקון מוסרי הוא דבר ראשון, אי פגיעה של אחד בשני. זה דבר אחד. דבר שני, וכל מי שלמד את פרק ח', פרק י' ב', בחלק ג' של מורה נבוכים יודע, שהרבם טוען שאדם שיש לו איזה סוג של התאפקות ונטייה מוסרית פנימית, כן, של מידות מתוקנות, הוא גם יאריך ימים. באופן עצמי, זאת אומרת, בלי קשר עכשיו לזה שהוא לא ייפגע על ידי אנשים אחרים ולא יפגע. הוא גם לא יפגע בעצמו. הרמב״ם חושב שרוב בני האדם נפגעים בסופו של דבר על ידי פגיעה עצמית. בזה שהם לא מתנהלים נכון, לא אוכלים נכון, לא יודע, משחיתים את גופם. פוגעים בעצמם. זה יכול להיות גם מבחינה נפשית. שאנשים מבחינה נפשית פוגעים בעצמם, זה יכול להיות גם מבחינה גופנית, פשוט, נגיד, אדם אוכל דברים מזיקים, או אדם מעשן, ניקח את הדוגמה הכי פשוטה, אדם מעשן הוא מזיק לגופו. כן? אין ספור אנשים בעולם, מזיקים לגופם באופן פשוט. כן? רמב"ם חושב ששם הוא טוען, והפרק הזה, פרק י"ב, הוא טוען שרוב הרוע בעולם, זה מעניין, לא נובע ממחלות ובעיות של הטבע, וגם לא מבעיות חברתיות. שנובעות ממלחמות, שודדים וכו', אלא נובע מבעיות שאנשים פוגעים בעצמם. זה הרע מאוד מעניינת. יש מורות הרבה מחשבה. טוען שהפגיעות הטבעיות הן יחסית מועטות. עכשיו, אני לא יודע אם זה נכון, כן? כי יש מחלות, לא עלינו, שבאות על האדם, שזה חלק מפגיע הטבע. אבל יכול להיות שהוא חשב, פעם הוא חשב, שחלק גדול מהמחלות נובעות מחוסר התנהלות נכונה. זאת אומרת, אני לא יודע אם הוא ידע, אין לי מושג, אני לא מכיר את הכתבים הרפואיים של הרמב״ם, האם הוא ידע על מחלות תורשתיות. סתם, אדם יכול לאכול כל היום רק תפוזים או בננות, אני לא יודע מה, או עשב. כלומר, או שהוא יהיה אדם אחי ויעשה כל בוקר... ריצת בוקר, אני יודע מה, וילך 400 אחרי אוכל, לא יודע, כפי כל מה שהרבא מנהיג. ובכל אופן, יכול להיות לצערנו שיש לו איזה בעיה, ויכול להיות חולה. זה... אין ספק שאדם שמנהל אורח חיים בריא, מוגן לאין ארוך, האדם שאורח חיים שלו הוא לא בריא. כן, זה פשוט, כולם אומרים את זה, שהתנהלות נכונה וכולי, היא מרכיב מרכזי בבריאות ובאורך חיים, אבל זה לא הכל, יש עוד דברים. לא יודע, יכול להיות שהרמב״ם חשב, אני לא יודע, פשוט לא יודע, אני פשוט צריך להכיר את, בספרי המחשבה שלו, אי אפשר לדעת שהוא יודע על זה. אני אומר, צריך להסתכל בכתבים הרפואיים, שיכול להיות שהוא, האם הוא ידע שיש אנשים שנולדים עם איזושהי בעיה ש... אז, אגב, גם הרפואה היום טוענת, שאפילו שיש אנשים שיש להם בעיות, הרבה פעמים הבעיות הן רק, זה לא שבאמת זה חייב לפרוץ, אלא שבסיטואציות מסוימות זה עלול יותר לפרוץ מאשר אצל מישהו אחר. אתם מבינים? צריך תנאים לא טובים, ואז זה יפרוץ. לעומת זאת, אם האיש הוא בתנאים טובים, זה לא יפרוץ. משהו כזה. ולפן, ברור שההתנהגות שלנו היא בעלת השפעה גדולה. זה ללא ספק. אז הוא אומר כך, דבר ראשון, צריך תיקון החיים במובן המוסרי. כמובן שלא צריך מספיק פה תיקון המוסרי, אלא צריך פה גם תיקון של רפואה, נכון? יש פה גם מהלך רפואי פשוט, של עבודה על הרפואה, אבל כאן לא עושה, הרב קוק היה מודע לזה, בראות התשובה, הוא מדבר על זה, שצריך עבודה, עובדת הרפואה היא חלק מהתהליך התיקון של העולם. אבל פה הוא לא מכניס את הדבר הזה. אז הוא אומר, איך המוסר יחדור לחיים? כן. מה פתאום שאדם ישמע על הצו המוסרי ולא לצו של אני יודע מה, התשוקה שלו שרוצה עכשיו לעשן? זה אומר, על פי הוא ייכנס וישכון בנפש על פי אותה עמידה שהחיים מושקפים ממנו באורם. כלומר, הם צריכים, החיים, תחושת החיים צריכה להיות לקבל על עצמה את המוסר. אדם צריך להיות מוכן לקבל את המוסר, ולא יוכלו החיים להישקף באורם המלא, כי אם בדעת אל חי מקור חוכמה, חסד וגבורה מאוחדים. זאת אומרת, צריך שהחיים יהיו מראש כאלה שהם יש בהם את המוכנות לקבל את המוסר. אני קצת מורח פה משהו, כן? אני מורח פה איזה משהו, אבל פשוט כדי להסביר זה אני צריך המון הקדמות, אז אני אדלג את זה. מועילו גם כן פיתוחו של הרוח הלאומי. במה שאדם מרגיש את עושר הקיבוץ הכללי בהרגשה חיה ופנימית. כלומר, אם אנשים ירגישו שהם חלק מעם, כן? ואת עושר הקיבוץ הכללי, זאת אומרת, אדם מרגיש את החשיבות של העם, שהוא חלק ממנו, ושמח בשמחת האומה בתור עבר מעבריה, אם נצליח לפתח את הדבר הזה בימינו, הרבה פחות חזק מאשר בימיו כמובן. העניין הלאומי בזמן הרב קוק היה יותר חזק. כן? אני יודע, כולם מזכירים את השיר הזה. הנוח הנוח החברנו ושכב לנצח שם, כמוך גם חיינו נקריב בעד העם. אז אנחנו מניחים ששיר כזה היום לא היה מתחבר, נכון? כלומר, תחושה של אנחנו מוכנים, אנחנו נצא לדרך. אבל הוא אומר, בכל אופן, אם אתה מפתח את הדבר הזה, שבזה פחד המוות מצד מראה הכיליון חומר שלו מתקלש. זה באמת יכול לעודד את האדם. למה? שהרי נשארה האומה בדורותיה, שבה כל מעייניו. ואין ספק שאדם שמרגיש שהוא חלק מהאומה, והאומה הרי נשארת, והוא מרגיש שהוא חלק, כלומר הוא, זה אנחנו כמו שלשלת, שכל אחד תורם את שלו, והשלשלת ממשיכה, והתנועה ממשיכה, והעם ממשיך. זה מעורר את האדם לתחושה של המשכיות. במובן מסוים, אני נמשך. אני תרמתי למכלול, והמכלול ממשיך, אז אני חלק מהמכלול. למרות שהפרטי הוא מתבטל, נכון? אבל הכללי נשאר. לכן, ככל שתחושת הכלל מתחזקת, זה מקליש את האיום של ההסתלקות של הפרטי. אתם מבינים? כן? כי הכללי חי, נשאר. אבל אין זאת עצמותה של ההצלה מהירת המוות. שרי סוף סוף העצמיות הפרטית מתבהלת מסידוד מהותה. נכון? זאת אומרת, סוף סוף, האדם אומר, נכון, העם נשאר וכו', אבל מה איתי, מה איתי, מה עם האיש על ינקלה הקטן? נכון? עניין, במהלך האידאות, רב קוק טוען שהמעבר הזה, שפתאום שאדם דואג לפרטיותו, זה דבר שקרה בגלות. זאת אומרת, הוא אומר שכשעם ישראל היה בבית ראשון, בארצו, לא היה צריך לדבר על העולם הבא בכלל, כי אנשים היו חשו את הוודאות של העולם הזה והאומה וכו'. רק עם הגלות, כשכל העניין הלאומי נשבר, אז פתאום אנשים התחילו לחשוב על השכר הפרטי, עולם הבא, חיי עולם, ולכן העולם הבא לא מוזכר בתורה. עצם הברכה להסרת יראת המוות צריכה לבוא על ידי התרגלות של אהבת החיים בערכם האמיתי. כל זמן שהכל מדומדם, מדומדם זה כאילו מאומם, כן? וחשבון החיים בא רק במהומה, אי אפשר למידות שתזוקקנה. וממילא אי אפשר שהחיים יהיו נאהבים. כל עניין אהבת החיים בא היום רק על ידי הפחד הדמיוני מהמוות. ואי אפשר כלל לדבר על דבר הסרת עירה זו שהיא מלך החיים. אמנם לא תמיד צריך החיים לבוא דרגה זו הפחותה. עד שאין ערכם נמצא בעצמם כי אם בירת הפכה. עכשיו תראו, זה, אני חייב ללכת עכשיו, אני לא אפלתי לך, אני רוצה להתפלל, אני רק אומר משפט אחד. זה קטע מאוד חשוב. מאוד, הפסקה הזאת היא מאוד חשובה. כי הרב קוק מבהיר לנו שהבעיה שלנו היא שבאופן פרדוקסלי הערך של החיים נוצר בגלל שאנשים יודעים שהם הולכים להיגמר. ואם לא הייתה תופעה של גמירת החיים והסיום שלהם, אנשים לא היה להם ערך החיים. אתם מבינים? נכון? אתם מכירים את התופעה הזאת, כן? שאדם יודע להעריך דבר רק בגלל שזה הולך להיעלם לו. אבל הוא אומר, זה לא דבר אמיתי. זה לא דבר אמיתי. באמת, אנחנו יכולים להעריך את החיים בלי קשר לזה שהם הולכים להיעלם. ברמה העמוקה באמת, היום, אם תשאלו את עצמכם, יבואו לאדם ויגידו לו, אתה תחיה לנצח, אתם תראו, יש הרבה אנשים שיגידו שהם מעדיפים שלא. זאת אומרת, הם לא מבינים מה הם עושים. אומר רב קוק, זה נכון, אבל זה פגם. כי באמת החיים יכולים להיות נאהבים כשלעצמם, בלי קשר לעובדה שאתה כל הזמן חושש שהם יעלמו לך. יש לחיים ערך, ואז האדם יכול לחיות כל רגע ורגע, מרגיש את אהבת החיים. כן, הוא קורא לזה, אפשר לבוא לאהבת חיים עצמותית. כלומר, אפשר לאהוב את החיים, את לחוות את הדבר, בלי העניין הזה שדברים הולכים להיעלם. זה מהפך עצום. זה ממש שינוי התודעה שלנו. כי זה, המושג חיים הופך להיות דבר בעל ערך אחר לגמרי שיש לנו היום. והיום, כל החיים מותנים בעצם במוות. זאת אומרת, המוות, החיים הפכו להיות מין בני זוג כאלה שמתנים אחד את השני, בשלילה של אחד את השני. כמובן? נעצור פה. בסדר?